היום רציתי להתייחס לנושא די מרכזי בהגות של הרב עמיטל, והוא קשור כמובן לפרשת דבר, ביציאת מצרים, כפי שנראה בהמשך, אז לא סתם נושא מבודד, הנושא של חילול השם. ומה התפקיד של חילול השם בתורת הרב עמיטל בגישתו? דבר שאני מצאתי כדבר מאוד מהפכני ומאוד מאוד חדיש, מאוד טרי בתורתו והגותו. כמובן, אנחנו מכירים את המושג הבסיסי של קידוש השם מהפסוק בפרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל, והמצווה הזאת מחייבת אותנו למסור את נפשנו, שזה בעצם הקידוש השם הכי בולט והכי מובהק. והפרמטרים של קידוש השם הם כמובן שלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה בכל מקרה ובכל מצב, וכמובן, כל מצווה בתנאים מסוימים, אם זה בשעת הגזירה, אם זה בפרהסיה. אז אנחנו מכירים את המושג הזה מהעולם של מסירות נפש על קידוש השם. רב עמיטל הרחיב את הנושא לשני נושאים שונים, אבל כל אחד חשוב כשל עצמו. גם במישור האישי והפרטי וגם במישור הלאומי וההיסטורי, ודווקא הנקודה השנייה תפס אותי כהכי מהפכנית, אבל בואו נתייחס גם לשתי נקודות. הגמרא במסכת יומא חייבה עבורו את התשתית להרחבת הנושא של קידוש השם מעבר למצווה להרג על קידוש השם. אומרת הגמרא, היחידה מחילול השם, הגמרא ביומא פ"ו ומן א', אמר רב כגון ענה, ישקל נא ביסרו מתווך ולא יבין אלא לאלתר. אם לא שילמתי על הבשר שלי מיד, אז זה נחשב חילול השם. אמר אביי, אביי מספק אותו, אמר אבינה, אביי קידשקו ביסחו מצוי שותפי, שורה חמישית, יאיב זוזה להי וזוזה להי. כשאביי קנה משהו משותפים, אז הוא שילם לשניהם. רק שכל אחד לא יחשוד שהוא לא שילם לשני, או שהוא שילם רק לו. ורבי יוחנן, שורה חמישית, כגון ענה, דמסקינה 400 בלא תורה ובלא תפילין. אז כאן יש הרחבה נוספת, לא רק להתנהגות, אלא להתנהגות טקסית, ולא רק להתנהגות מוסרית. אפשר לומר שמה זה חילול השם? אדם שמלא חשד, עברית, עברית, אנגלית, קצת.
לא.
אה, בסדר. איך קוראים לכם?
אלה.
מאיפה?
נתניה.
נתניה, ו?
עליזה
מירן. יפה, פוקד חדשות, נכון?
מתקות.
מה?
מתקות.
מתקות, אוקיי. אז רואים הרחבה לא רק להתנהגות בלתי מוסרית, אלא גם כן התנהגות טקסית לא ראויה. אדם שלא מניח תפילין. בפסחת דבי בריאני אמר, כל שחברה מתביישים מפני שמועתו. אדם שלא מצליח להעביר תורה בצורה נעימה, שגורם לאנשים בושה, וכך ששומעים תורתו, לא ברור מה גורם לבושה. וכאן, הגמרא נותנת איזו הכללה. דיברנו על מקרים ספציפיים של המוראים, זה אדם ששילם בקרדיט, בהקפה, שלא שילם מיד, או ששילם לשותף אחד ולא שילם לשני. אדם שמסתובב בלי תפילין, כמובן בתקופותיהם, הסתובבו בתפילין כל היום. המצווה הבסיסית של תפילין זה כל היום. אנחנו גלגלנו וצמצמנו את התפילין לתפילה בגלל הבעיה של גוף נקי. שאדם שלובש תפילין חייב להישמר ולשמור גוף נקי. דרך אגב, חשוב למי שלא מכירה, זאת הסיבה שמצוות עשה שהזמן גרמה היחידה שאנשים לא עושות בדרך כלל, כי המנהג שלנו זה תפילין. למה? למה מצוות עשה שהזמן גרמה נשים עושות וגם מבחות, נשים אשכנזיות, למה תפילין? כי בתפילין חלק מהמצווה זה גוף נקי. אדם חייב לשמור גוף נקי וגם מודעות נקייה. לחשוב רק על דת האמת, ולחשוב על מצוות ועל תורה ועל תפילה. אז למשל, גבר שיש לו שלשול אסור להניח תפילין. כי יש כאן ביזיון עצום בתפילין בגלל המצב הגופני שהוא בלתי שליט, לא יכול לשלוט עליו. וזאת הסיבה של כל המצוות. אנחנו מחנכות ילדים מגיל מאוד צעיר, ותפילין מחכים לשבועיים לפני. כי רוצים לשמור קדושת תפילין. אז תמיד יש סיכון בתפילין. אני חייב לעשות, אני חייב לקחת את הסיכון. כל יום שאני לוקח את התפילין לסל הגופי, חייב להסתכן כי אני חייב במצווה. מי שלא חייב בסכנה, אם זה קטן, שהוא לא חייב במצוות או אישה שהיא פתורה, אז הנטייה היא לשמור נגד סיכונים ולא להיכנס לתוך העולם הזה. זו לא אפליה ולא תפילין, זה פשוט כי בתפילין, בתוך המצווה, זאת הסיבה שבלילה לא לובשים תפילין. כי בלילה אי אפשר לשמור גוף נקי. יש סכנה שאדם ילך לישון ויפול בשינה, אז בתפילין מאוד 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 חשוב, הגוף נקי, וזאת הסיבה שאין לא אפליה נגד נשים. דרך אגב, בנשים כל המצב הפיזי הרבה יותר מורכב. אז יכול לשמור גוף נקי, זה מעבר ליכולתה, גם מעבר ליכולתי, אבל אני חייב לנסות וזה כל הנושא של התפילה, רק אנשים לא כך יודעות, זה לא שיש משהו לפי קבלה בתפילין, ובמשך כל הדורות, כמה אנשים כן לבשו, וניסו להקביל על המצווה, למרות המנהג הדומיננטי, לא, והשולחן ערוך פסק לא, אז בעצם מאז השולחן ערוך, מאז המאה ה-16, זה הפך להיות המנהג הציבורי. רק השתלשלו את הדברים, כי היום אנשים וגם אנשים לא כך יודעים. אז אביי בא כאן עם הכללה. כי אתה עשת השם אלוקיך, ששם שמיים מתאהב על ידך. שקורא ושומע משמש תלמידי חכמים, שאדם שרצה להיות תלמיד חכם, ועם משאו ומתנו בנחת עם הבריאות, ידבר עם אחרים בנחת, מה הבריאות אומרות עליו? אשר אביו שלומדו תורה, אשר אביו שלומדו תורה, אוי להם לבריאות שלא למדו תורה, אוי להם לבריאות שלא למדו תורה, פולי שלמדו תורה, ראו כמה נעים מדרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, מי שקורא ושונה משמש תלמידי חכמים, ואין מעשה ומתנה בנחת עם הבריאות, אין דיברו בנחת, מה הבריאות אומרות עליו, אוי לו לפלוני שלמדו תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, ראו כמה מקוק עליו. אז אברהם מיטל השתמש בגמרא הזאת, כבסיס להרחבת הנושא של קידוש השם. אז קודם כל, יש כאן קידוש השם בחיים. לא אדם שהולך למות על קידוש השם. יש כאן אדם שמקדש שם שמיים וגורם לאנשים לאהוב את השם בהתנהגותו, בחייו. כמובן זה לא משהו טקסי, זה לא שאני עושה מצווה ונמנע מעבירה, מקיים לולב, אלא זאת התנהגות כללית, גם בשוק, גם בחניות, גם בצורת הדיבור, גם בהילוך, זאת אומרת, אדם שמתנהג. וכמובן, יש פה שני דברים חשובים לאברהם מיטל. קודם כל, זה, לדעתי, זה מאוד מאוד חזק, שהתורה, סליחה, הגמרא לא מדברת על כך שאני מלמד אותך לאהוב את השם. אני עושה את השגרה היומיומית שלי. כך שאת מסתכלת עליי, את לומדת לאהוב את השם. מה לשון הגמרא? ששם שמיים מתאהב על ידך. אני לא מחנך בצורה פרונטלית, אני לא נותן שום שיעור, אני לא מוסר שום מסורה, אני בעצם עושה את שלי, ואני לא מודע לכך אפילו שאת מסתכלת עליי, מסתכלת על הדוגמה, אז לומדת. זאת אומרת, רבי מיטל מאוד מאוד חשש מהזיוף, ומאוד חשש מהזיוף שתמון בתוך כל חינוך, כי בעצם כל מומנט וכל רגע של חינוך זה projection, אדם המחנך, מקרין, המחנך משדר, המחנך מוסר, והנחנך, החניך, מקבל. אז יש תמיד הצגה. אני מאוד מקווה שהפער בין הצגה לבין האותנטיות הוא לא פער אמיתי.
יש משהו, לא כל כך הבנתי את הקטע בגלל שכאילו, מה זה אומר, כאילו, אדם עושה קידוש השם בתוך השגרה שלו, כאילו, מה?
השגרה שלו. צורת הדיבור, צורת ההילוך, יש מתייחס לאנשים. כן, הוא מתנהג בעובד אדם טוב. ולוקח שהוא תלמיד חכם, אז אני שומע את האצילות הזאת, את הנובליטי, ואז מתאהבים בקדוש ברוך הוא. אז למשל, אם תלכו לבית שלי, ותכירו אותי בבית, תראו מישהו קצת אחר. אני מאוד מקווה שהפער לא תהיה פער רציני. תראו פשוט, פחות או יותר אותו אדם. לפעמים יש מצב ש... אדם שרואים בציבור, פשוט אדם לגמרי אחרת מאדם שרואים בעולם הפרטי, ואז יש כאן היפוקריסי, יש כאן פער עצום, ולצערנו ראינו ונפגשנו עם מצבים כאלה. אבל תמיד בחינוך יש פה, אני נכנסתי לכיתה ויש כאן רצון וכוונה לחנך אתכן. מקווה שזה אותנטי, שזה לא מזויף, אבל תמיד יש את הנקודה של זיוף. אבל החינוך הכי טוב זה שאני לא יודע שאני מחנך. אני רק חי את החיים שלי, ואנשים מסתכלים ומקבלים איזה שיעור באיך לחיות ומה זה לדעת עובד השם. לפעמים אני יושב במטוס ושואלים אותי אנשים מה אתה עושה בחיים, מה המקצוע שלך? אמרתי, אני דוגמן, אני רול מעל, אני מעל, כן, אתה מעל, אתה זקן, לא, אני רול מעל, כי זה התפקיד שלי, להיות דוגמן, ולהדגים את ההתנהגות. ומאוד מאוד מעניין איפה רבי מיטל שאב את המושג הזה. ורבי מיטל היה כוח מאוד מאוד חזק לקרוא דברים בצורה מטאפורית ולא בצורה ליטרלית. ולקרוא גמרא וגמרא הלכתית ולשאוב איזה מושג מההקשר הספציפי הלכתי ולהעתיק את המושג לאיזה מקום לגמרי אחר. אז כאן יש דוגמה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים מדרג rates and ranks את הרמות השונות של מבחינת צדקה. והרמב״ם כותב פחות מזה, מה הרמה הכי פחות? מספר 2, הנותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע ממי לקח. זה הרמב"ם רואה כאחד מהצורות נתינת צדקה הכי טובות. שהנותן לא יודע למי נותן, והמקבל לא יודע מי מקבל. שרי זו מצווה לשמה, יש כאן מצווה לגמרי לשמה, כי אם אני נותן לך צדקה ואני יודע שאני נותן לך, אז אני חושב בסדר, אז בהמשך היא תשלם לי משהו, היא תתן לי משהו. אני לא יודע את זה יותך, לא יודעת את שלי, זה ממש מצווה לשמה. כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש. הייתה לשכה מאוד חשאי במקדש, שהיו הצדיקים נותנים בה בחשאי. אנשים זרקו כסף, שאף אחד לא ראה אותם, ועניים בני טובים מתפרנסים ממנו בחשאי. והיו שעות שעניים באו ולקחו כסף, אז אף אחד לא פגש את השני. וקרוב לזה נותן תוך קופה של צדקה, דרך שנותן תוך קופה של צדקה. זאת אומרת, הקשר הכי טוב בעולם של נתינה, הכי אותנטי, זה שהנותן לא יודע, והמקבל גם לא יודע. הרמב"ם מתאר צדקה. הרמב"ם מתאר לקח את המשל הזה והעתיק אותו לחינוך. גם בחינוך, הנתינה הכי טובה זה שהמחנך לא יודע שהוא מחנך, והחניכה לא יודעת שהיא מתחנכת, כי היא סתם חי את החיים, מסתכל על הדוגמה, או על הדוגמה האישית, ואז לומדת את הצורת חיים. אז הגמרא ביומא, לפי רמיטל, היווה גם החינוך הכי טוב, וגם כמובן סוג של קידוש השם. כשאני קוראים לאנשים להתאהב עם הקדוש ברוך הוא, אני לא, אין כאן מילה, אבל אם הייתה מילה, אני לא מאהב. מאהב would be the word if I cause you to fall in love. אני יכול לגרום אותך לאהוב משהו, אז אני מאהב. אבל הגמרא לא מתארת מאהב, שאני גורם לך לאהוב את השם. אני עושה את שלי, ובצורה ממילא, פסיבי, שם שמיים, מתאהב על ידך. החניכה, החניך, אוהב את השם בעצמה על ידי, כי כך תרמתי את כך ש... התנהגתי בציבור בצורה יפה, ודיברתי בנחם עם הבריאות, ונסעתי ונסעתי במילה. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רבי מיטל דיבר על הגמרא הזאת, איך אני אסביר את זה? כשרבי מיטל פתח את הישיבה, היה מאוד מודע לכך שהוא מבצע מהפכה כפולה. מה זה מהפכה כפולה? מצד אחד, הוא רוצה לרענן את ה... מושג של הישיבה, שהוא חשב שהישיבה התיישנה קצת, וכל העולם של הישיבות התיישנו, ועדיין ישיבות במודל אירופאי, וצריך לרנן, ולהכניס לימוד מחשבה, ולהכניס לימוד תנ"ך, ולשנות את הפרופיל של הרב עם הדיסטנס, להפוך לשנות את זה לרבנים יותר בלתי פורמליים, יותר ידידותיים, יותר הישגים, יותר נגישים. ובצד אחד הוא עשה מהפכה, בעולם הישיבות הפנימי, אבל המהפכה יותר משמעותית ורדיקלית הייתה שהוא מוכר ומשווק את המושג של תורה לציבור החילוני. כי בעצם הוא רוצה להצדיק את כל המושג של הסדר, שבחור ישיבה לא משרת לאותה תקופה של בחור חילוני. צריך היה בעצם לשווק את התורה לציבור שלא כך מעריכה, לא כך מעריך את התורה. ובנות, תאריכו עד כמה זה מהפכני. אני לא יודע מתי בהיסטוריה אנשים בעולם התורה הרגישו צורך לשווק ולמכור את התורה, ושאנשים יתאהבו עם תורה. כי מה זה הסטנץ והעמדה הקלאסית? אנחנו לומדים תורה, מי שרוצה, זה העולם המרכזי, כולם האוהדים של תורה, כי אנחנו גרים כל הזמנים בעולם דתי, וכולם דתיים, ומי שהולך החוצה, בסדר, הוא בחוץ, הוא רפורמי, הוא קונסרבטיבי, הוא חילוני, הוא לא שייך. זאת אומרת, אני לא חייב לשכנע אחרים, במיוחד לא ציבור, על חשיבות התורה. אני שומר את העקרונות שלי, העקרונות האלו הן אבסולוטיות, הן אמיתיות, ולצערי, כמובן, אני מנסה במישור הפרטי לשכנע, אבל אני לא מודע לכך בצורה מערכתית, איך הציבור השני יקבל. ופתאום רבי מיטל מוצא את עצמו במדינה חילונית, סופר חילוני, מאוד אנטי, והוא חייב לבנות מערכת תורנית דתית על חשבון שירות צבאי. וזה לא יצליח מצד אחד טכני אם הוא לא ישווק, לא בצורה שיווקית זולה, אם הוא לא ימכור ויצליח לשכנע. מצד שני, לא רק שהוא לא יצליח, אבל חבל, כי כל האג'נדה זה לתפוס אותם ולהלהיב אותם עם המושג של תורה. כל האג'נדה של הסדר, בעצם מי שנשאר בעולם החרדי, אין לו את האג'נדה, אין לו גם את הצורך, הוא לא הולך לצבא, גם אין לו את האג'נדה. לא כך אכפת לו אם היהודי החילוני מתלהב או לא מתלהב. אבל בעולם ההסדר, בעולם הדתי-לאומי, אנחנו אחראים גם לחילונים. אז רוצים באיזשהו שלב, לא רק לבנות משהו פנימי, אלא גם לבנות משהו בר הערכה מבחוץ. אני זוכר כשנחתתי בארץ, עשיתי עלייה ב-93. אז פגשתי בשבוע הראשון, קניתי איזה רכב משומש, דיברתי עם האישה שמכרה לי, שאלה אותי, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני הייתי עדיין בקולה, אני לומד בקולה. היא ככה התחילה ללמד לצחוק. היא שאלה איפה, אמרתי, ישיבת הר עציון. ישיבת הר עציון, אתה הסטרניק? זה 10 שנים אחרי לבנון, 20 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. הייתי רוקסטאר, הייתי גיבור על. כן, אתה הולך להסטר. איזה אהדה, איזה הערכה לצערנו, 20 שנים האחרונות, איבדנו קצת. בגלל הפוליטיקה, בגלל השטחים, בגלל עזה, בגלל כל הכיתוב וההקצנה בחברה. אבל אני עדיין זוכר כשהדעה הכללית הציבורית הייתה ממש חזקה עבור עולם הדתי-לאומי וישיבת ההסדר. צריך להגיד, אנחנו קצת משקמים דרך צבא, דרך המכינה, דרך המוטיבציה של הבחורים שלנו לשרת ביחידות קרב, ביחידות קרביות. אבל זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אל תקחו את זה כדבר פשוט. וזה יתפס, זה יכול להתפס כמשהו מאוד זור, מאוד וולגרי, אני חייב למכור תורה. פעם מישהו סיפר לי סיפור על חיים. חיים פעם הגיע לאיזו עיירה באירופה, וכולם התאספו בתחנת רכבת, וביקשו ממני רב חיים, ברוך הבא לעיר, תלמד אותנו קצת תורה, תלמד אותנו קצת קטע בתורה. אז הוא אמר, בסדר, לא עכשיו נחיה להגיע למלון. הסתובבו במלון כמו לא, פרשת בעירה, דפקו על הדלת, רב חיים, תלמד אותנו תורה, תלמד אותנו תורה. לא עכשיו, אני קצת עסוק. אחר כך בבוקר הסתובבו, קמו מוקדם בבוקר, חיכו מחוץ לחדר, תלמד אותנו תורה, לא עכשיו יש משהו לעשות. אחר כך הוא הולך לרכבת, כולם מחכים לו ברכבת, אומרים חיים, למה אתה... ביקשנו, התחננו, אומר תורה, זה לא בגד שאתה מציג בתוך החלום, שאתה רוצה למכור את הבגד. תורה, אתה רוצה ללמוד תורה, תבוא לבריסק, ללמוד ביחד. זה לא משהו שצריכים לעשות פרומו וטריילר ושיווקים והצגות, זה משהו צנוע, משהו מאוד מאוד מוסתר. אז רואים איתם מצד שני, הוא חייב בעצם למכור. והגמרא הזאת מדברת על החשיבות של מכירת תורה לאחרים, שלא רק חשוב שאתה לומד תורה, חשוב גם איך אנשים תופסים אותך, איך אנשים מסתכלים עליך. שהגמרא הזאת במסגרת הזאת, בהקשר הזה מאוד מהפכני, כי הערכים של תורה הם ערכים מצביעים. אז מה אכפת לי אם אדם בשוק כן אוהב או לא אוהב, כי אני עוסק בנצח. אז לא אכפת לי שפושטק או החילונית הפשוטה שכן אוהבת או לא אוהבת תורתי. מצד שני, אני נציג של הקדוש ברוך הוא. אני יכול לגרום לאנשים לתאהב את הקדוש ברוך הוא, הידי התורה ועבודת השם שלי, אז זה הישג רציני וזה קידוש השם. זה בא בעקבות, הפסוק של שם שמיים מתאהב על ידך, בא בעקבות כל הדיונים של אותם תנים. תסתכלו בתחילת הגמרא, מה זה חילול השם, מה זה קידוש השם. אז המורים מדברים על מי שהולך בלי תפילין, מי שקונה בלי בשליים, מי שאחר כך הבאים מסכם, בסדר, אפשר לסכם, אפשר לתמצת את כל מה שנאמר, שם שמיים מתאהב על ידך. אז בעצם, מי שמוכר תורה בצורה מוצלחת על אחרים, נגדל שם שמיים. מי שלא, מחלל שם שמיים. אז בעצם יש הרחבה של קידוש השם מעבר למי שנהרג על עבודה זרה, או מי שנהרג על ידי השיחות דמים, לא צריך לעבור. להתנהגות יומיומית שגרתית, ואיך זה נתפס אצל אחרים.
הוא סבר שכאילו אין מקום שלא קידוש השם ולא חילול השם, זה משהו
מובן?
בגלל שזה קצת קשה, בגלל שכאילו...
מי שרואה ניטרלי, אז לא מכנס למחלה, מי שלא מעורר שום אינטרס.
הבנתי, אבל כאילו... לא יודעת. כאילו, הבנת מה שאני אומרת?
אני הבנתי את השאלה, אבל אני חושב שיש מקום לפנות מצב נטרלי. שאני לא אומר שום אינטרס, אף אחד לא מתלהג ממני, אף אחד לא ככה מתנגד אליי. לעבור למשהו אחר, לא קשור לזה, רב אהרן פעם, רב חסין פעם סיפר לנו, שהגמרא בקידושין אומרת שאם האדם מרביץ לבנו הטינג'ר, לבנו המבוגר, אז האבא עובר על לפני עיוור לפני אנושו. למה? כי הבן יחזיר לו סתירה. אבל אבא יכול להגיד, אני עושה את החינוך שלי, אני חייב לחנך את בני, הוא הפושע, הוא העבריין, אני לא עשיתי את זה משהו נכון, אני חייב לחנך את בני. אז מה רבנו לקח מהגמרא הזאת ומכניסים? ואני צריך לחשוב לא רק על מה שהוא עושה, גם על תגובה. שאני אחראי על תגובה. ואפילו אני עושה את הדבר הנכון. אם עשיית הדבר הנכון יגרום לתגובה שהיא אסורה, אז על מה היה אשמה. ולקח את זה כמשל, שאנחנו חייבים לצפות מראש איך יגיבו היהודים, איך יגיבו החילונים. כמובן זה משהו מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד ככה, מאוד דק, כי אם תמיד חוששים איך יגיבו, אז נאבד ונמחוק את כל הכנות. זה צריך לבוא בחשבון. כשמשקלים ועושים חשבון, צריכים לשקלל לא רק מה נכון, מה לא נכון, אלא איך יגיבו אנשים. שזה בעצם אותו דבר שהרמי תרגיע לה דרך הגמרא. באותה רוח, לפעמים אני שומע בחור שמגיע אליי, תמיד מתחיל לצחוק. כן, רב עמיטל אמר, נכון, שלא הגעתי לתפילה בישיבה בשבע, אז עדיף להתפלל בחדר, נכון? ולא להגיע למניין בישוב, נכון? כן, אפשר, כן, עדיף להתפלל ביחיד. אז אמרתי לו, סליחה, זה רב עמיטל בשנת 73. עכשיו זה 2013, זה עידן אחר. ב-73, כשרבן מיטל הקים את הישיבה, ב-68, 69, 70, אז הוא חשש שבחור ישיבה שיגיע לתפילה ב-7:20, במיוחד בתרבות שקמה מאוד 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 מוקדם. בתקופה הזאת לא היה אינטרנט, לא הייתה טלוויזיה. אנשים יכולים לישון ב-10. אני זוכר שהייתי תמיד בישיבה, הסתובבת בעלון שבוץ, ב-10:10, שקט, בית הקברות. שום דבר לא זז. כולם הולכו לישון. מסתובב ב-5, עשיתי שמירות. 5 בבוקר, כולם רצים, כולם הולכים להתפלל, כולם הולכים למקווה, פשוט השעון זז. בגלל האינטרנט הולכים לישון ב-12:00, וקמים ב-6:00, 7:30. אז היום יש תפילות שחרית ביישוב אלון צבות, 7:20, 7:40, 7:09 ומשהו. אבל בתקופה הזאת היה מניין אחד, 6:30, אולי 6:45, והיה מניין לפנסיונרים שאין להם עבודה ב-7:30, משהו מיוחד. אז המצב שבחורי ישיבה נוערים למניין הזה ב-7:30 לפנסיונרים בעצם יגרום לאנשים לזלזל בכל הפרויקט הזה של הסדר. זאת אומרת שעדיף לבחורים להתפלל בחדר ולא להגיע לתפילת ציבור אם זה יגרום חילול השם. אבל היום כמובן זה לא חילול השם, ודווקא מצאתי את זה במשנה ברורה. אני חושב שהבאתי אותו, לא הבאתי אותו. המשנה ברורה פוסק את זה במפורש. שאם תלמיד חכם יגיע ביכול לתפילה, עדיף שלא יגיע. אבל זה רק אדם שבאמת תלמיד חכם. ואז, באמת על חשב, שכולם בגדר תלמידי חכמים. כולם מייצגים את המהפכה הזאת. אבל היום אנחנו אנשים פשוטים. כל אחד ודאי עדיף לתפילה בישיבה. אבל אם מישהו מפספס בתפילה בישיבה, שיגיע לתפילה ציבורית אחרת. אני זוכר שגם כן בישיבה, למשל, רוב הישיבות מפסיקים בראש חודש ניסן וחוזרים בראש חודש אייר. יש להם חודש מלא לחופש. רבי טל מאוד חשש מהמצב שכשהוא משרת בצבא, הסדר נק, אז יש לו מקסימום שבועיים בבית. כי לא מקבלים חודש בבית. מקסימום בפסח, שבוע, שבועיים. ואז כשהוא בצבא, הוא ממושמע, דיסציפלין, ורץ חזרה לצהל, ורץ חזרה לבסיס, שהוא בישיבה, זה הכל חופש, כולם נופשים, לומדים, הולכים הביתה ושותים. אז גם אתה מאוד חשש מההנגדה הזאת, מהניגוד. אז זאת הסיבה שבישיבה אנחנו מפסיקים לימודים בו"ב סיוון, וחוזרים ממש חצי שבוע אחרי פסח. וגם אצלכם אני חושב, זה קיבלתם מאיתנו. זה מגרוס כיוון מהפנים.
תודה רבה.
כן, כיוון מהפנים, שאין חופש מלא של חודש, כי צריכים להיות מדורבנים כמו בצבא. כן, אני דווקא מאוד מאוד קשה לי בישיבה. הדבר הכי קשה לי בישיבה, זה בחורים שלא עובדים קשה. זה כל כך כואב לי, כי הם צריכים להיות בצבא. בגיל הזה כל החברים הם בצבא. צבא זה לא פיקניק, צבא זה לא כיפי. צבא זה רציני, זה חזק, זה קשה. אז מי שמגיע לישיבה צריך להשקיע 100% השקעה, 100% כמעט, 100% התנסות. כמובן צריכים לאכול, צריכים לישון, אבל זה שאדם לוקח זה כבד מלון, ואוכל קצת, ולומד קצת, ומשוחק קצת, וזה מאוד מאוד מפריע. כמובן, פעם אחת בדרכו, הוא לומד זה, והוא לומד אחר, והוא קם בו. לא כואב לבשים עושים דברים שונים, כשאנשים עצלניים ולא משקיעים, וזה מאוד מאוד כואב, כי זה ליקוי מוסרי, זה לא ליקוי חינוכי. זה ליקוי מוסרי שהחבר שלך, הוא נמצא בבוץ עכשיו, ויושן בחוץ, ויושן באיזו סופה בתוך הנגב, וצריך ככה ישן עד 8:30, וקם בבוקר, ולוקח קצת מרכולת, וזה מאוד מאוד קשה לגרות. אוקיי, אז זה רב עמיטל סיפר, ודרך אגב, הוא ציטט משהו מאוד מאוד מעניין מאבקות. זה דבר שדורש הרבה הרבה חשיבה, והרבה שיקול דעת. רב קוק חשב, ונראה את רב קוק ביחד, שבעצם הבעיות תיאולוגיות שיש לאנשים, והמשבר התיאולוגי, ויש להם הרבה משברים תיאולוגיים אצל אנשים, נובע מזה שלא רואים התנהגות מוסרית. ואם לא רואים התנהגות מוסרית אצל אנשי דת ונציגי עבודת השם, אז מתחילים לחשוב שאולי כל הסיסטם וכל המערכת היא שגויה ומזויפת. כי לא מוכנים לקבל מערכת בדרך שהיא לא מוסרית והיא לא אותנטית. אז בואו נקרא ביחד. במספר 3, על כל פנים, זה ספר מאוד מאוד יקר, זה טוב. הדרך היקר, זה ספר שגדול, זה יקר. על כל פנים, הכפירה המוסרית היא לעולם היסוד לבניין הכפירה המתדמה למדעית. שאלות את המשל?
לא.
הכפירה המוסרית, אני אתגן זה, אני לא יודעת. Moral heresy. הכפירה המוסרית היא לעולם היסוד, זה הבסיס, זה foundation, לebinyan kfira mitama lemadid, to heresy which appears to be rational, but really isn't rational, it's moral. Hamitama lemadid, אנשים חושבים, אני יכול להוכיח את הקדוש ברוך הוא, מי יודע? אני כבר בעולם החינוך 30 פלוס שנים, ואולי הדבר הכי חד שאמר לי פעם, מחנך מקביל, אמר לי, כי הוא חשב שכל הבעיות, רוב הבעיות שיש לאנשים בדעת, בספקות, באמונות ודעות, הן בעצם לא בעיות תיאולוגיות, אלא בעיות רגשיות. שאנשים ראו דברים בבית לא כל כך נעימים, ומישהו ניצב אותם, ומישהו הרביץ לו, ומישהו... ואז הביטוי, הסימפטום, הביטוי הוא, אני לא מאמין בשם. אבל הבסיס הוא בעצם בעיה, לא בעיה, עניין, לא קורא לזה בעיה, עניין פסיכולוגי שמקשה לו ונותן לו לחץ. ואז מבטא את זה, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אמר את זה בצורה מאוד חדה, אף פעם לא ראיתי תיאולוג בן 17. I've never met a 17-year-old theologian. זה בעצם, ב-17 הוא כבר יודע את הכל, הוא כבר יכול להכריע שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם. זה בעצם יש משהו פנימי, מאוד מאוד לוחץ. והביטוי לכך הוא בעיות באמונה. אז הרב קוק אומר משהו דומה, אבל בעצם השורש הוא שורש מוסרי. אוקיי? שאין לו כל יסוד מצד עצמה. והמשבר התיאולוגי אין לו בסיס של עצמה, הבסיס הוא בסיס מוסרי. על כן, כל מה שישפרו מחזיקי תורה, בעלי אמונה, יותר את מעשיהם ומידותיהם. אם בעלי תורה, אנשים שמזוהים עם תורה, ישפרו מעשיהם, יתנהגו בצורה אותנטית ומוסרית, כן תתמעט הכפירה המוסרית בטבע. אז הכפירה המוסרית בטבע תצטמצם, ואז לא תהיה בעיה תיאולוגית. וכפי ירידתה של הכפירה המוסרית, כן תראה תולדותה המדעית. ה-consequence, the cognitive consequence, שאנשים לא מאמינים, זה גם יראית, ועולה אתה תקפצביה. וכל הבעיה הזאת תצטמצם, ונזכר לשם לבדו ביום ההוא, ובהמשך, ממשיך רב קוק, בקטע הבא, לא היה מקום כלל למציאות הכפירה אשר פנית, שתתפשט בעולם, ושתתחזק על ידי מראות הללו, אמנם היא באה שוב פעם בטענות מוסריות. מצד הנהגה, leadership, בלתי נאותה, inappropriate, לא כל כך אתית, שנראתה מאיזה בעלי תורה ואמונה. אנשים מסתכלים על בני תורה, אנשים שמזוהים עם תורה, שחוללו לדעתם של אלה הטעונים על הכפירה, רפיון ידיים, בכישלון רוח, בכלל אומה, יבקשו למטרתם סמכות מדעית שאותו. רבים מאוד הם, ובינם יכולים לעצמם להבין את הסיבה הפסיכית האמיתית, מילותנו ידע זהו, של מעשה בתורה. אז אנשים לא כל כך מבינים למה אנשים מועסים בתורה, מועסים בתורה בגלל שרואים אנשים בעלי תורה, מזוהים עם תורה, שמנהגים בצורה לא אתית ולא מוסרית. אז זה בעצם החלק הראשון של הרחבת חילול השם, מעבר לעבר על מצוות עשה של שלוש חמורות, בזמן הסכנה, בזמן הזה. הרחבה לדעתי היותר מרשימה, זה לא רק למשאר הפרט, למשאר השגרתי היומיומי, אלא למשאר הלאומי ההיסטורי. שבעצם חילול השם וקידוש השם הם תוצאות של מצב הלאומי, מצב עם ישראל, מצב ההיסטורי. כשעם ישראל עולה, יש כאן קידוש השם. כשעם ישראל דורך ויורד, יש כאן חילול השם. שאנחנו הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם, והגורל שלנו לא רק משקף, אלא גם גורם לגורל של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. הקדוש ברוך הוא נצחי, ולא נפגע משום דבר, אבל נוכחותו בעולמנו היא תוצאה מנציגות עם ישראל. כל שהגורל של עם ישראל עולה, גם מציאותו מתרחבת. כל שהגורל שלנו יורדת ודורכת, גם נוכחותו מצטמצמת. ודיבר על זה הרבה, והוא חי את זה, ואני רציתי להביא כמה מקורות שהוא אהב לצטט. אז הצטט לנו את פרק ל"ו ביחזקאל, ונגיע עוד מעט לפרק כ"ו ביחזקאל, ובואו נתחיל עם פרק ל"ו, שפרק הכולל. ויהי דבר השם אלי לאמור מספר 4, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובלילותם כטומאת נידה, אז עם ישראל טימאו את האדמה כנידה, ואשפוך חמתי עליהם, אז שפכתי את הכעס שלי על עם ישראל, על אדם אשר שפכו על הארץ, ואפיץ אותם בגויים, אז פיזרתי אותם, ויזרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטים, שפטתי אותם, ויבואו אל הגויים אשר באו שם, אז הגיעו לכל מיני מקומות נידחים, פינות נידחות, ויחללו את שם קודשי. והנה יש את הביטוי שחילו השם. ויחללו את שם קודשי, באמור עליהם, איך חילו את השם? עם השם אלה. ומארצו יצאו. עצם האמירה הזאת, שאתם יהודים, יצאתם מארצכם, ואתם עכשיו מפוזרים בין האומות, זה חילול השם. הבגידה שגרמה לגלות, זה שהעיכול, זה פרוססי, שהאומות העולם עושים, למה נזרקתם מארצכם? זה חילול השם. ואחמול על שם קדשי, בסוף הקדוש ברוך הוא יחמול על חילול השם, והוא יגאל אותנו ויראה את זה בהמשך. סתכל ברש"י, ויחלו את שם קדשי, אז רש"י טוען, תקשיבו את זה, יש כאן גשר, ויחלו את שם קדשי, גם מתאר את התנהגותנו כשהיינו בארץ ישראל שגרמה לגלות, וגם עצם הגלות. בעצם ויחלו את שם קדשי זה משמעות כפולה. בגלל שחיללתם את שמי כשהייתם בארץ ישראל, שפכו דמים ועבירות, אז פיזרתי אתכם, בעצם הפיזור מהווה עוד חילול השם. סתכל ברש"י, ויחלו את שם קודשי, השפילו את כבודי, ומה חילול באמור אויביהם עליהם עם השם, ומארצו יצאו, ולא היה יכולת בידי להציל את עמו ואת ארצו. אז גם בזה שהשפלתם את כבודי, בהתנהגותכם, וגם בכך שאומות העולם, שוב פעם, אומות העולם הם הקהל, הם האוהדים. אנחנו צריכים לקדש שם שמיים בפניהם, לא רק בתוכנו, אלא גם בפני קהל האוהדים של אומות העולם. ואומות העולם הסתכלו עלינו, למה נזרקתם, למה נגליתם מארץ ישראל, אז זה מהווה חילול השם. והנושא של חילול השם כל כך, כל כך, בוא נגיד, רגשי, וכל כך מרכזי, שדוד המלך, בגלל לנוח חילול השם, שאנשים יסתכלו ויגידו, שעם ישראל לא מתנהגת בצורה מוסרית ולא מייצגת את הקדוש ברוך הוא, דבר מיטל תמיד ציטט לנו את הדוגמה של דוד עם הגבעונים. מה קרה? ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, מספר 6, לא מכירים את הסיפור, ויבקש דוד לפני השם, מה קרה? ויאמר השם אל שאול ובית הדמים אשר המית את הגבעונים, ושברוך הוא מוסר לדוד שהרעב בגלל הטיפול של שאול אכזרי בגבעונים, שהמית אותם כשהוא ודף אחרי דוד, ויגרע המלך מדבר דוד לגבעונים, ויאמר להם, הגבעונים לא בני ישראל המה, הם גרים, ויאמר דוד אל הגבעונים, מה יעשה לכם, ומה יכפר ובכל נחלת השם, ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב, אנחנו לא עושים כסף, אנחנו רוצים שתמסור לנו את הבנים כדי להרוג אותם. ייתן לנו 7 אנשים מבניו, והוקענו להשם בגבעת שאול בחיר השם, ויום המלך אני אתן, המלך מרחם על מביבושת, מסר 5 אחרים, והם נטלים על עץ. אומרת הגמרא ביפה מאוד, אמר רבי יוחנן, נשים רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרנסיה. זה השם שמיים וקידוש השם יותר חשוב שאפילו במחיר של חמישה הרוגים ששם השם לא יתחלל. ושהיו עוברים ושבים אומרים, מה טבען של אלו? כי כל הנושאים ראו את הגופות האלו ושאלו למה הם נתלים. הלא לבני מלאכן הם, מה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרועים. והתשובה הייתה, למה חמישה אלו נהרגים? בגלל שבית שאול ניצלו את הגרים. ומה התגובה של עוברים ושבים? אמרו, מספר 7, שורה 4, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו. ומה בני מלאכים כך? אם מטפלים בבני מלאכים שעוברים על עבירה מוסרית, בנהג'דות על אחת כמה וכמה, מה גרים גרועים כך? ישראל על אחת כמה וכמה. ומה התוצאה? שימו לב, בסוף הגמרא ביבמות, מיד נתאספו על ישראל 150,000. 150,000 אנשים הצטרפו לעם ישראל. רוצה להיות חלק מאיזו אומה שכל כך זהירה בכבוד כולם, גם כבוד גרים. אז 150,000 אנשים הצטרפו לשלמה המלך בגלל שראו את הטיפוע הבלתי פושע של דוד בבני מלאכים, בגלל שניצלו כמה גרים ואיזו גבעונים. אז בעצם זה שעם ישראל, וזה בעצם החידוש הגדול, שהקידוש השם הכי גדול זה לא מה שאת תעשי ואני אעשה ואיך אני מסתובב בשוק ואיך את מסתובבת, אלא שאתה, אנחנו כאומה שלמה יכולים להקרין את מציאות השם ושיזהו אותנו כעם השם, וכל החלטה נכונה וראויה ומוסרית שאנחנו ניקח זה בעצם מקדש שמו, וכל כמובן דעיכה וכישלון זה מחלל שמו. ולא כמובן נהגות מוסרית, אלא זה שברוך השם הפכנו כאומה מעצמה פוליטית וכלכלית וצבאית ודמוקרטית, ובעצם כל העלייה הגדולה של ארץ ישראל במשך 5,000 שנים האחרונות זה בעצם קידוש השם עצום, שאנשים רוצים להיות חלק מארץ ישראל, וכל הדיפלומט, לא כולם, למרות התנגדות, אבל בעצם מי שלא צבוע במאבק הפוליטי הערבי בעצם רוצה להשתייך אלינו ולהיות חלק מארץ ישראל, לראות את החוויה הזאת לא רק חוויה גיאופוליטית אלא כחוויה דתית, מטאפיזית של קידוש השם, שהשתייכות ורצון להשתייך, אם נקרא לזה בפסוקים של מגילת אסתר, שעוד מעט נעסוק במגילת אסתר, ורבים מהם מהארץ מתייהדים, כי נפל פח הילדים עליהם. הם לא התגיירו, זה לא רות. רבים מהם מהארץ מתייהדים, רוצים להיות עם היהודים, כן? אני דיברתי קצת השבוע על הזה של ארץ ישראל ושל כל מיני אתגרים שיש לנו כמחנה דתי לאומי. ואתגר, בוא נגיד, מאוד מאוד קשה ומאוד עדין, זה אתגר של הגירים. איך נגייר כל כך הרבה אנשים שרוצים להיות חלק מעם ישראל, הם לא יהודים, וגם רוצים להתגייר כהלכה. אז מצד אחד, התופעה מאוד ברוכה, כן? זה שסוף כל סוף, אחרי אלפי שנים, אף אחד לא רוצה להיות חלק מאומה ישראלית. רק מי שהתלהב עם תורה ומצוות, אבל גירים, תופעה כזאת של גירות, אף פעם לא הייתה לנו מאז בית הראשון. אז מצד אחד התופעה ברוכה, מצד שני, אין לנו את הכלים הלכתיים לדיות, אבל בסדר, יש בעיה, אין לי פתרון, אני רק אומר שיש לנו דילמה. אצל חרדים, הדילמה הזאת לא קיימת, כי הם לא רואים את המדינה כאיזו תופעה של הקדוש ברוך הוא ושל גלולה. אז זה שאנשים רוצים להיות חלק מאומה, זאת לא תופעה מעניינת אותם. הם רוצים להיות שמר על אחד, אנחנו נגייר אותך לפי התנאים והנורמות המקובלות. אבל אצלנו, זה שיש מדינה שמושכת כל כך הרבה אנשים מרוסיה, אני רק רואה, זה מושך כל כך הרבה אנשים מאפריקה, כל כך אנשים שהם מחפשים דמוקרטיה וחיים נוחים, זה אמירה, זה משהו חשוב לנו, וצריך למצוא את הדרך לבסט, את לאזן בין התופעה הלאומית ההיסטורית לבין הכלים הלכתיים לגייר. ואולי אין דרך, אני לא חושב שיש דרך, אבל אני שמח שיש בעיה כזאת, כמובן, זה קל לי לשמוח, כי אני לא תקוע בתוך המערכת, אבל זה אני שמח מהזווית שלי שאנחנו הגענו למצב שצריכים להתייחס לבעיה הזאת. אז לא, יש מצב שאנשים שרוצים להיות חלק מעם ישראל, למרות שאין להם את הרצון לקבל מלכות שמיים ולקבל תורה ומצוות. אז זה פן אחד, ההימצאות של עם ישראל בתוך ארץ ישראל, ההתנהגות שלנו. וכמובן, רבי עמיטל דיבר לא רק על התנהגות של עם ישראל שגורם קידוש השם וחילול השם, תקשיב היטב כי יש כאן נקודה חשובה, אבל היא מאוד מאוד סבל, מאוד נואנסית. אבל שכל החוויה של גאולה לפעמים מונה, driven, על ידי גורמים ושיבובים של קידוש השם וחילול השם. שזה לא רק אנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש לנו את היכולת לקדש ולחלל, אלא שקדוש ברוך הוא לוקח את זה בחשבון כשהוא מחליט ושוקל על האם לגאול אותנו או לא לגאול אותנו. ורבה מיטל, תמיד זה יהיה פרק מאוד אהוב, סיטט לנו את הפרק ביחזקאל, פרק חף, שנותן היבט אחר וגישה אחרת לכל יציאת מצרים. אז בואו נקבל יחד את הפרק. היום ההוא, נשאתי ידי להם, להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי לכל הארץ הזאת. כן? הסיפור הנרטיב בפרשת בו, זה בעצם ניטרלי, של אומה שהיא לא אומה של רשעים, לא רואים אותם עושים עבירות, מצד שני, הם פסיביים, לא רואים אותם לוקחים שום יוזמה, שום תרומה, הם לא מתחילים איזה, אני יודע, מרד בגטר וורשה, זה פשוט, אומרים, יושבים שם בשקט, יושבים בבית, כלואים בתוך הבית, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מחיפזון, אין להם תשומה, אין להם קול אפילו, כי אז מפרשת בערה, לא שמור משה מקוצר רוח מעבודה קשה, אז אנחנו שקיטים, אנחנו, בוא נגיד, התדמית של שיר השירים, שאנחנו הבתולה המאוד מאוד הצעירה, תחום בגרות, אנחנו עדיין לא התבגרנו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כמו החתן. משכיני אחריך לאוצה, נלך לסדר, הולידה בכפרים, ואנחנו נמשכים אחריו. ביחזקאל יש סיפור אחר. ביחזקאל הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה שניקח איזו יוזמה, שנפגין איזה אומץ לב, איזה אמיצות, ואנחנו נכשלים. ולא. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? ואמר להם מספר 8, שורה שנייה, איש יקוצי ענף השליחו, ובגלולי מצרים אל תתאמר מי השם הולכך. ואני רוצה שתפרשו קצת, תתנתקו קצת מהתרבות הפגניסטית, מהתרבות של עבודה זרה, שהם היו מושקעים ומושרשים בתוך התרבות של מצרים. מה התגובה שלנו? שורה רביעית. ויאמרו בי, יש כאן מרד, לא עבו לשמוע אליי, לא הסכמנו לשמוע, יש אשר קרצי עיניו לא השליחו, אז גאולי מצרים לא עזבו. אז מה הייתה הנטייה של הקדוש ברוך הוא? מילים מאוד מאוד, בואו נגיד, מרתיעות, מפחידות, כן? מכירים את המילות האלו? מספר 8, שורה חמישית, ואומר, לשפוך חמתי עליהם, לחלות על פי בהם, בתוך ארץ מצרים, מה זה שפוך חמתי עליהם, מאיפה זה בא? כן, אני לא לוקח את זה מיחזקאל. האמירה הראשונה של לשפוך חמתי, זה איום נגד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מאיים לשפוך חמתו עלינו, להשמיד אותנו, זה גם מופיע בתהילים, באותו הקשר. בליל פסח מנסים להעביר את החמה מאיתנו לגויים הרשעים, שפוך חמת חלבן שלא ידעו לך. אז למה? למה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים? כאן יש שאלה שלא עולה בפרשת בו. פרשת בו לא מציג את השאלה הזאת. יחזקאל פרק כ' מציג את השאלה. לא היינו ראויים להיגאל. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. למה? והתשובה ביחזקאל פרק כ' היא ואז, שורה שישית, ואז למען שלי. ובאתי אחר, ואני הגויים השניים בתוכם. עשיתי את זה לא לטובתם, לטובתם, אלא לא עבורם, לא בגללם, אלא בגלל שמי. שעד הנקודה הזאת, כל כך הרבה כוחות ואנרגיות הושקעו בהפצת המושגים המאוד מאוד חדשניים, מהפכניים של השם אחד, של מונותאיזם, של מציאות השם, אברהם, יצחק, יעקב, משפחות, אנשים, ובעצם התנועה היא בתרוצה. כולם פחות או יותר מכירים שם השם. כשאברהם מגיע לחברון, איך מקבלים אותו? מה אומרים עליו? מישהו זוכרת? פרשת חיי שרה? אנשי המקום אומרים לו, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אז מכירים אלוקים דרך אברהם. אני מלך קוראת ברית עם יצחק, כשהברית היא לא רק ברית תרבותית, אלא ברית ערכית, דתית. יש כאן החלפת אינפורמציה. אז בעצם, בתוך ארץ כנען, אברהם מצליח להשריש, ובעצם להכניס קצת יראת שמיים. אין יראת השם במקום הזה, אבל מתחילים להבין את השם. ויעקב נוסע צפונה, לארם נהריים, 20 שנה, ולבן מתחיל לפנים, מתחיל להריח את כל התנועה הזאת, את כל השינוי הזה. ולבן בעצם, ויברכני השם בגללך, הוא מכיר בכל, פתאום לבן הופך לראש ישיבה. ויברכני השם בגללך. ולבן אומר, יש לאל ידי לעשות טוב ורע, אבל שבך הופיע אליי בחלום, אז הוא הזהיר לי, אז הוא היה צדיק. אז כולם הופכים להיות צדיקים ומכירים את השם, חוץ מי? פרעה. כשמשה ניגש לפרעה פרשת שמות, מה אומר פרעה, איך פרעה מגיב? מישהי זוכרת? מי? השם, אשר השבת את עולם. אני מכיר את כל האלילים, את אליל החמה ואת השמש ואת היור, אבל אני לא מכיר את השם ואת השם, אני כאילו מכיר. הוא לא אומר, אני הולך נגד השם. מי השם? אני לא שמעתי עליו. מי השם שיש מה בקולו? מי זה? פשוט תסביר לי מי זה. כי משהו מוחשי, משהו יכול להציג משהו, הנה זה האבן שמציג את זה, הציג אותו, וזה הזהר, וזה המסכה, וזה שם מדבר משהו מופשר. לא צריך לזאת, תסביר לי מי זה. אז הם לא סוף, מזרח את הלך, כי הכרתי את זה, הבאתי את הרפרנס, את הנזכור, כן? אז להשמיד עם ישראל ברגע הזה, זה בעצם יעקד ויהרוס את כל התהליך הזה. והריסת התהליך היא בעצם חילול השם. שכל השנה של 400 שנה ילך ליפוק, ילך לתימן. זה כבר 400 שנה מאז נולד יצחק, יש לנו אולי יצחק, תפסו אברהם לא כסתם פלש נתן, אבל כמישהו שמתחיל תנועה, כנולד לו בן. אז יש כאן השקעה של 400 פלוס שנים, ואם אני מאבד ומשמיד עם ישראל, אז כל השקעה הולך לעבוד. זה נקרא חילול השם. אז ואז למען שמי, כותב יחזקאל, לבלתי החל, לעיני גויים, שורה שישית, אשר הם בתוכם, אשר נודעתי עליהם, לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים. אז יחזקאל מספר, סיפור אחר, ורמיטל תמיד ציטט את הפרק הזה בהקשר של השואה, על יד מאוד 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 זהיר בניסוח, לא חס וחלילה שהמדינת ישראל היא תגמול של השואה, is payment or is equalizing, שהוא בכזה זה כבר הסיוט, אלא שהשואה גרמה לחילול השם הכי גדול מאז חורבן בית המקדש, והקדוש ברוך הוא היה נאלץ לעשות משהו. פשוט הקדוש ברוך הוא חייב לעשות משהו, לא שאחד גרם לשני ושזה תגמול ושזה מגיע לנו, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא צריך לעשות משהו כמו שהוא עשה במצרים. תקשיבו היטב, תודה. במצרים, מגיע לנו להיגאל? התשובה היא לא. אבל זכינו בגלל גורמים יותר כלליים של קידוש השם לחילול השם. ב-48 היינו זכאים לגאולה, אף אחד לא יודע. אבל גם לא זכינו לגאולה מצד התנהגות שלנו, יש איזה סיפור יותר כולל, יותר יצחי, שקידוש השם בחילול השם, ואנחנו הזכאים. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לשקם את שמו בעולם, זכינו להיות הבנפישיאריז של הגאולה הקדוש ברוך הוא. והגישה הזאת למדינת ישראל ולגאולה היא גישה לדעתי מהפכנית של שיטה להיפכים. כשהזכרתי על קידוש השם, החשיבות של לחיות בארץ, ובעצם להפוך את החיים שלך, לא את המוות שלך. להפוך את החיים שלך, גם במישור הפרטי וגם במישור הלאומי, כנרטיב של קידוש השם וחילול השם. ההתנהגות שלי גורמת לחילול השם וקידוש השם, היא המציאות של עם ישראל. איך אנחנו עושים, איך אנחנו מתקדמים, זה בעצם חשוב, כי זה ציון של קידוש השם וחילול השם. ורמי טל ציטט לנו, מי שישמע, על הרב מנחם זיאמבה, מי היה? אוקיי. מנחם זיאמבה חי בגטו ורשה, הוא אחד מהגדולים בדור האחרון, קצת קשור לעולם החסידי, וחסידות גר, הוא לא היה חסיד, אבל הוא מאוד קשור לעולם הזה, נולד ב-1883, פחות או יותר, אחד מגדולי הרבנים של הדור האחרון, הוא מאוד מאוד התנגד נגד לקיחת רבנות, הוא מאוד עשה להיות סתם אדם, אבל להיות תמיד חכם ענק, הכיר בו כמנהיג, הפכו אותו להיות מראשי האגודה, אגודת הרבנים, הוא חי בגטו ורשה, ולפי כל התיעודים, מאוד מאוד תמך במרד גדול ראשון. והרב הכי גדול שמזוהה כתומך ומעודד המרד של גדול ראשון, יש במשפחתו שקצת חרדית, יש התנגדות לכך. שיש מי שטוען שזה רק הניסיון של הציונים להציג אותו כלוחם נגד ולא ככבזון של הכוח ושחית. זה בעצם לכם דיווחים שהעולם הציוני החילוני מאוד מתבייש מהשואה. למה אף אחד לא לחם, ולמה לא הייתה תקומה, ולמה לא הייתה התנגדות. וכחלק מזה, העולם החרדי מאוד מרגיש לא להפוך את גיבורי השואה ליותר אלה לוחמניים וציונים של חיילים. אז לפי רוב התיעודים שיש לנו, הוא יהיה מאוד מאוד בעד והוא תמך, והוא גם ניסח את זה במונחים של קידוש השם. אנחנו חייבים ללחום ולקדש את זה, זה שאנחנו נשחטים ככבשים, זה חילול השם. צריכים ללחום לא רק פרקטי נגד הגרמנים, אלא לקדש שם שמיים ברבים. וכמובן הוא נהרג באחד באמצע אחד מהקרבות שם של הגטו, הוא נקבר בגטו באיזה קבורה ארעית, גם שהוא לא תראו משהו, ובשנות ה-60, אני זוכר, הביאו את גופתו ותמנו אותו בהר מיוחד, והיה איזה דקה דממה בכנסת, והוא היה אחד מהגדולים של הדור האחרון, שמזוהה דווקא עם המרד, והוא דיבר, מאוד מעניין, הוא דיבר בכנס רבנים, או בשנות ה-20 או בשנות ה-30, והוא הציג את שתי העמדות של איך לראות מדינה ישראל. אז בואו נקרא מה הוא כתב באותו כנס, מה הוא אמר באותו כנס, על שתי העמדות בקשר לארץ ישראל. זה בדף האחרון, צילמתי לכם. שאלת ארץ ישראל, העומדים עכשיו על הפרק, יש גם בא משום קידוש השם. יש בזה דעות שונות, מהן לחיוב ומהן לשלילה. דעת אלו הרצים לראות במהרה התכוננות מלכות ישראל, הוא מחמת גדול תשוקתם לקדש את שם שמיים לעיני העמים. מהרותם, כי אחרי שעברו אלפי שנה, ועם ישראל נב ענד בארץ, עוד לא עבד סדרו ועוד חי יחיה. וקידוש השם מדינת ישראל. ואמנם, גם אלה מתנגדים, מי שמתנגד למדינת ישראל. גם אין מקדש השם. כי עיקר קידוש השם ביותר חשוב, זה לא רק להראות לעמים, אלא מתגדל ומתקדש השם מתוך בני ישראל דווקא. זה בתוך עם ישראל, זה לא רק להראות לגויים, אלא לקדש שם שמיים בתוכנו, ולעשות את התורה והמצוות שלנו. ולכן דעתם, כי אף אמנם מתכוננות מלכות ישראל כעת תהיה מזה קידוש השם לעיני העמים, אבל לעומת זאת שיהיה לנו אומץ הרוח להשליך מנגד את הכל ולראות גלוי לעיני בני ישראל את ביטחוננו החזק וגאולה ודברינו באמת בגאולה שלמה, תהיה משיח צדק, זה קידוש השם יותר גדול, בדוח בני ישראל, להאיר את לבבם באחד מקרי הדעת באמונה פי המשיח צדקנו, שאז יהיה קידוש השם גם לרעתויים. מה שאנחנו נקרא במונחים שלנו אינסייה, לפתוח מבפנים ואחר כך להגיע לחוץ. כן? כי איזה קידוש השם יש בבפנים, אם אנחנו לא שומעים אותו המצווה, אבל מכאן אותו בן. רוב הפער בין ההתנגדות של הממסד הרבנים במדינת ישראל לפני מדינה, הקמת מדינה, ואחרי זה פשוט מדובר בגובה אחרת גם. מדינת ישראל על נייר, מדינת ישראל בפועל זה ממש שני דברים גם שונים. אז כשקוראים את כל התנגדות, אבל כשאומרים מה יש לנו, מאוד אנשים שחזרו, הדרך שאנחנו מעליבים אנשים, מחזירים אותם, מאוד מאוד מעניין אותי מה יגידו אותם הרבנים, אם ינחתו פה במדינה שלנו, אחרי 80 שנה, 70 שנה, ויראו מה שקורה פה. כי אין ספק שהקידוש השם שלנו, זה לא רק ליורגוואי ולצ'ילי, זה גם קידוש השם ליהודים. זה לא מתפתח רק בשמירות מצוות, אבל כל המושג של תורה ושל תרבות ושל מסורה, יכול להיות משהו חי. יש חנוכה, יש פורים, יש פסח, זה לא פסח כהלכה, אבל יש מושגים של עם ישראל, זה לא רק איזו לאומיות חילונית שמחזירים אנשים. אז רבוי, יש לו טעם של תורה וטעם של הלכה, וזה דבר שלא צפו מראש. אצל הרבנים זה או-או. או שנעשה מדינה ששומרת תורה וכולה לומדת תורה, או מדינה חילונית, אין לה שום קשר. המדינת ביניים שיש לנו, עם התורה ברוך השם שהתפתחה ולימודת תורה גדולה, ובנוער יש התנגדות, ברור, אבל המציאות הזאת היא מאוד מאוד שונה מהדרך שבה מציגים ומתארים מדינת ישראל על נייר באירופה, בכנס הבנים. אבל מה שחשוב פה, הניסיון לראות את שתי העמדות מאותה זווית. מזה יש החידוש השם. שאיכשהו לגשת למדינת ישראל מראי, מפרספקטיבה שלו, מה יקדי שם שמיים, והתומכים יגידו, הנה, קדימה מדינת ישראל, והמתנגדים יגידו, זה לא חידוש השם, אבל אז הוויכוח היא לא ויכוח עמדתי עקרוני, הוא ויכוח לוגיסטי. איך אני מגיע לקדוש השם? אבל כל אחד צריך לדעת מראש שהוא נכנס לתוך הפרויקט מרצון לקדם שם שלו. וזה דבר ששמענו הרבה הרבה הרבה. אז למשל, ב-95 רבמיטל הצטרף לממשלת פרס, הפך להיות שר בליטיק. וכמובן הייתה הרבה התנגדות שהוא מוכר את עצמו לחילונים, לקורג'ו, היהודי מהספרים שמוכר את עצמו לממשלה ולרדנים, והוא אמר את זה במפורש, שיש שתי סיבות יחידות שהוא מצרף. הוא מצרף מצד אחד כי כולנו חשבנו שעוד מעט, עוד מעט, עוד מעט יקבעו את הגבולות הסופיות של מדינה פלסטינית, ויחליטו איזה שטחים להעביר ואיזה שטחים לא להעביר, אז הוא רוצה להשפיע על התהליך מלפנים. שמישהו בתוך המנגנון הזה שיוכל להשפיע ולשמור כמה שאפשר שטחים התיישבויות שיוכל. אני זוכר פעם ב-76, זה יום חמישי, באמצע הקיץ, רב יעקב מידן עומד בבית הכנסת באלון שבות, הוא אומר שהוא קיבל דליפה מהממשלה, ליק, שעוד יומיים ביום ראשון יושבים בוושינגטון וקובעים את הגבולות הסופיות. והוחלט בוושינגטון שכל מה שנמצא בתוך הגדר יש לישראל, כל מה שמחוץ לגדר יש לפלסטינאים. אז הוא הזיק את כולנו, התאספנו בבוקר יום שישי, ובנינו 25 קילומטרים של גדר. עם הברבווייר, גדר תאי, והחירתנו את העמודים בתוך האדמה, והיום לכל החלכים קנו איזה 200 זוגות של כפות, ואני זוכר, חזרתי הביתה מותש, יש לנו כמעט 15 שעות, באמצע מ-5 בבוקר עד 8 עד שבת, 15 שעות, וכל כך התגענו שהנה אנחנו שמנו 25 קילומטרים של גדר, הצוות שלנו עבד במגדלות דווקא, אני זוכר לא בתוך היישוב, היינו ככה ביער, ושמענו שבשבת הרבים הגיעו, וחתכו את כל הגדר, הורידו את כל העמודים, ואף אחד לא קבע שום דבר, זה די נשמע 20 שנה אחר כך, אבל חשבנו שאנחנו באמצע תהליך שישפיע על עתידה מישראל. אבל ככה חשבנו, כי זה אחרי אוסלו, זה מאוד מאוד פלא, מאוד מאוד לא ידוע מה יקרה. והסיבה השנייה של רבמיטל נכנס לתוך הממשלה, בגלל חילול השם שיודע לנו. הוא הרגיש את החילול השם הכל כך עמוק, של בחור שנחנך בישיבות הסדר, הוא למד בישיבת קרמיאל, של בחור הסדר ילך ויתנקש, וראש ים שלו יהודי, יש איזה קידוש וחילול השם שלך, ושמישהו צריך לעמוד ולהחזיר קידוש השם. והוא ראה את זה כקידוש השם, שהממשלה מזמינה אותו להיות שר, לא בגלל שיש לו כושר בביטחון או בכלכלה או בתרבות או בתיירות, הוא לא אריה דרעי שבמקרה, הוא מוזמן להיות שר בגלל שהוא ראש השיבה. שהם רוצים ראש השיבה שמייצג את עולם התורני בתוך ממשלה יהודית, כראש השיבה, לא אדם שישרת בתפקיד אחר ומצרק לנשוא. אז הוא עשה בגלל שהוא הרגיש שיש כאן מומנט של קידוש השם. והסיפור השני שאני זוכר מאוד מאוד עמוק, זה בסוף חייו, בואו נגיד, תוך 5 שנים לפני קירתו, לא יותר. היה איזה סיפור, בארצות הברית סיפרתי לכם פעם את הסיפור, שתפסו כמה רבנים, שהם מעורבים ברשת מכירת איברים, סלינג וורניץ. כמה אנשים מהמאפיה מכרו איברי גוף עבור כסף, היה איזה צירוף של כל מאפיוסים עם כמה רבנים שמצאו להם אנשי קשר, ותפסו אותם, המשטרה הפדרלית תפסו אותם, וכמובן עצרו את הרבנים, ועל הדף הראשון של העיתונות הצד הברית של ניו יורק פוסט ודיילי ניוז, היו תמונות של רבנים עם מזיקים, עם זקנים, מובלים לכלא. ואני חשבתי, זה היה ממש בערב שבת, היו תמונות, ושבת היה שבת של רמיטל, נתן שיחה, ולא שבת, וציפיתי איך הגיב רמיטל. מצד אחד זה פשע, מצד שני זה רבנים, אולי לא יגמור, תמיד יש ניסיון להצדיק, ולתיק לא נסבור. אז איך הוא התייחס לזה? והוא לא התייחס לשום נושא, כן בעד, לא, הוא פשוט אמר, הוא בחר כשהוא ראה, כי חילול השם שנגרם בכך שאנשים בעלי תורה עם זקנים מובלים ומזיקים, הוא חשב שהוא לא יצטרך לראות את התמונה הזאת עוד בחייו. הוא כבר חי את הציפור הזה של בעלי זקן מובלים לטבח וניצור ותיירות הדברים האלה. הוא חשב שהוא יכול ללכת לקבר בלי לראות את התמונה הזאת. זה לא היה בעד או נגד, מה שהדהים אותו, מה שהתקיף אותו, זה התמונה הזאת של חילול השם זה. הוא כך חי את החוויה הזאת שהחיים שלי קשור, גם כאדם ספציפי, גם כאזרח ישראל, קשור לאיזה נרטיב יותר נצחי, יותר תיאולוגי, יותר קשור לקדוש ברוך הוא. הוא חייב תמיד לנדוד איך הקדוש ברוך הוא בעולם. נתן שיחה כל מה ששנה, יום ראשון נתן שיחה, כל שנה ויום שני. יום שני הוא עסק בעקידת יצחק. יום ראשון תמיד עסק במלכות השם בעולם. אנחנו קראנו את זה בצחוק, סטייק דיוק, סטייק דיוק של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא עשה השנה? איזה ציון היה נותן למלכות השם בעולם? ותמיד הוא דירג, הוא הגדיר את ההצלחה או הכישלון לא רק לפי כמה תורה נלמדת. כשנפל הקומוניזם הוא ראה את זה כניצחון של מלכות השם בעולם. קומוניזם זה סוג של תרבות ושל גישה שהיא לא מושתתת על הקדוש ברוך הוא, היא מושתתת בגישה האתאיסטית. אז הוא ראה את הניצחון הקומוניזם כניצחון, ושאלה האסלאם הפונדמנטלי, וזה רוצה ככישלון, כי למרות שהם מאמינים בהשם, הם מציגים אותו כהשם שתמיד כועס ורוצה דם, ומי שמתאר הקדוש ברוך הוא במונחים לא מתאימים, זה כאילו הוא כופר. כי הקדוש ברוך הוא שהם מציגים לא קיים. הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא אוהב דם, הוא לא אוהב וסבל. אז אפילו כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על דבר כל כך מזויף, כל כך לא נכון, כאילו כופרים בו. אז הוא תמיד חשב במונחים של לא רק אם השופר כשר, אם אנחנו לומדים עוד בעד גמרא, אלא אנחנו מצליחים להביא מציאות של הקדוש ברוך הוא לעולם הפרטי, לעולם הלאומי, לעולם הבינלאומי, וזה חייב להיכנס לתוך החשבון. וזה פתח את האופקים, זה פתח את הדמיון. לחשוב על החיים שלך, מונחים כאלו, קודם כל, זה נותן תעופה בחיים, ודבר שני, זה בעצם יוצר קשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם, בסופו של דבר, אני חושב, הדבר הכי חשוב שהם יניקו לנו, זה להגיש את הקדוש ברוך הוא בחיים. זה משהו מוחש, משהו גרפי, משהו איתך, נמצא איתך, ואת חי, ואני לפני כמה חודשים דיברתי עם אדם, אז לא, מחוץ לארץ. אדם בגיל שלי שהוא מאוד כועס על הקדוש ברוך הוא, ולא מצליח, והוא צועק כל הזמן. זאת אומרת, מתי אני מפסיק לחוס עליו? אמרתי לו, תמשיך לחוס עליו, כי כעס זה גם סוג של קשר. זה שאתה כועס עליו, זה מראה שאתה אוהב אותו, הוא אוהב אותך. כי אתה לא כועס על דבר על אדם שלא אכפת לך, אתה לא יודע משהו ומחלה אותך. אתה כועס על הכועס, אחר כך ממשיך, אבל מכעס לא נשמע. אתה כועס על הבעל שלך, כי הוא לא נותן תה, ולא נותן משהו טוב. אתה כועס על אשתך, אתה כועס על הבנים, אתה כועס על אנשים שבאמת אתה מושקע בהם, ויש לך אינטרס, ואתה כועס שאתה לא ממצא, אתה לא מצליח להגשים את כל השאיפות ואת האמביציות בקשר. אז גם כעס זה סוג של קשר לקדוש ברוך הוא, כמובן, אני רוצה שהקשר שלי יהיה דרך כעס, אבל זה מה שכל החשיבה הזאת, שהקדוש השם בחילול השם, הניק לנו, לא רק לשקלל את החיים במונחים של קדוש השם, באמת להגיש את הקדוש ברוך הוא גם בחיים האישיים וגם בחיים הלאומיים. קפיש? שבת שלום.
Shalom.
Welcome back.
Thank you.
And how everyone's doing? You're where?
I'm in Stern College for knowledge.
Yeah.
Yeah.
Where
are you looking?
There.
Mazel tov, right? Soon, the Yaros getting married soon?
Who's getting married?
The Kofi's not getting married.
Yeah, it's my cousin.
Yeah, it's getting married, yeah. When are they getting married?
They're getting married
in a couple weeks.
Yeah.
Why?
You'll
be
here. I'm going to have to go back to school.
Oh, okay. She married, where are you this year?
Narnia.
Narnia. Which one?
Intelligent.
Okay. I'm 30. Okay. This little mountain top.
It's
a good mountain top. Okay. Is it 10
minutes
before or after? Before. What about the Gush Etzion? How many Shana? The Gush
Etzion?
No. Can't tell us anything about the Torah. So about the Gush, can you just come to the Gush Etzion? Sichot,
Sichot.
Sichot, Sichot. I'm not going to go to Shvela. I'm going to go to the Gush Etzion. Thank you. So about Shabbat Shalom. You're welcome.